הם מיוחדים, לפעמים הם גם משוגעים. הם מספר אחת, כי זה המספר שמופיע עליהם בדרך כלל על החולצה, השוערים. היום, הנושא המתמיד, פרק מספר 62, אך ורק שוערים. הטובים ביותר, המשוגעים ביותר, המסקרנים ביותר. דני פורט, נדב יעקבי כאן באולפן, יוצאים לדרך.
חמש רדיו.
הפודקאסטים של חמש רדיו.
הנוסע המתמיד עם נדב יעקבי.
אהלן דני.
אהלן.
ימי קורונה. אז אנחנו צריכים כמובן לדבר על נושאים שהם לא קשורים לנושאים
של שיגעון.
לאקטואליה, כי אין אקטואליה. לא קיימת אקטואליה.
גמרי.
אבל שוערים היו ויהיו תמיד, ואתה יודע, זה בעצם אחד הדברים כמעט היחידים שלא השתנו מאז שהמשחק הזה נולד. אולם קצת התחילו לשחק עם הרגל, דברים שאולי לא היו פעם, אבל אנחנו מדברים באמת על התפקיד הכי מיוחד בכדורגל, כי אתה יודע, כדורגל, כדור, רגל, רגל, והוא כן מותר לו לגעת ביד. זאת אומרת, כבר מהגדרת התפקיד הוא שונה. ושונה, אנחנו פה היום, במשך השעה הקרובה, נלך לכל מיני מחוזות מאוד מאוד רחוקים. אבל לפני שנתחיל, אני רוצה לעלות על הקו חבר יקר וקולגה כמובן, בשוער דגול, אהלן בוני גינסבורג.
אהלן, דני, אהלן נדב.
תשמע, שיחקת הרבה מאוד שנים, גם בנבחרת ישראל, גם בקבוצות בארץ ובעולם, עשית קריירה מדהימה. ואני חושב שאתה בן אדם הכי מתאים לזקק עבורנו את העניין הזה באמת של השוני בין שוער לשחקן שדה. כלומר, מתי זה קורה? כי בדרך כלל אומרים, השחקנים הלא טובים, אלה שלא היו מספיק טובים, ההוא שאמרו לו, לך, לך תעמוד בשער, הם הפכו להיות שוערים, אבל אני לא חושב שזה נכון.
אחד כזה אתה מדבר איתו, אבל אני התחלתי כמגן ימני בקבוצת הילדים, והייתי כל כך בינוני בימים גדולים שלי, שהמאמן, במקום לשלוחתי הביתה, כי באותה תקופה גם אבי נפטר, אז הוא אמר, במקום שהילד יהיה ילד יתום שיסתובב ברחובות, שהוא יהיה פה, יהיה שוער שני, וזה הצליח מעבר למשוער. אבל בפתיח של חנדב, דיברת על השוערים המיוחדים ומשוגעים, ואני דווקא אתמקד בעניין של המיוחדים, כי אני חושב שכפי שציינת, התפקיד הזה הוא תפקיד שונה בתכלית השוני משחקן שדה, למרות שהיום באבולוציה של המשחק, שוערים היום אפילו רוכשים אותם על פי משחק הרגל שלהם עוד לפני המשחק שלהם בשער, ובסך הכל, כשאנחנו מדברים על ההיסטוריה, ואם אני הולך אחורה, אני חושב שהשוערים שהיו המיוחדים, סלש משוגעים, הם היו פורצי הדרך. אני חושב שהגיטה וצ'ילבר בדרום אמריקה, וסני בברזיל, ושוערים היו שוערים לא קלאסיים באפיון שלהם. מצד שני, אתה יודע, אני יכול לקחת לצורך העניין את אוליבר קאן, שהוא היה אתלט מדהים, גדל כספורטאי של 10, ולאחר מכן הקריירה שלו התפתחה לשוערות, והוא היה טיפוס זעוף כזה, אבל הוא היה שוער גדול. אבל בסופו של דבר, מה שצריך להבין בתפקיד הזה, זה אני חושב שהאחריות בו היא שונה משאר התפקידים במגרש. נכון שכולם צריכים להיות אחראים, אבל שוער זה נגעת הנסעת, עשית טעות, ספקת שער, זה תפקיד שמצריך ממך הרבה הרבה מאוד ריכוז, שזה דבר שבפני עצמו הוא מתיש, אבל מעבר לזה אתה אחר כך צריך להביא את כל האיכויות שלך, ולכן אם אתה באמת טוב וככה פורץ דרך כפי שהזכרתי בפתיח, אתה גם זוכה לבולטות מאוד גדולה. ראיתי את הציון שלך בטוויטר לגבי גאטי הארגנטינאי, גם החזות שלו וגם סגנון המשחק, אז זה בעיניי מה שככה מושך את העין, ולא דווקא אני מדבר על זיקוק של הטובים ביותר, אני מדבר בכלל מבחינת התפקיד הזה והאפיון שלו, ואם הם גם הטובים ביותר והם נוגעים בנקודות שנגעתי, אתה מקבל מוצר בעיניי שהוא חד פעמי.
בוני, שתי שאלות קצרות. אחד, מי השוער ש... בוא נגיד שקיבלת ממנו את הכי הרבה השראה, זה יכול להיות בארץ ויכול להיות בעולם. והשאלה השנייה היא, מי השוער הכי טוב שיצא לך להיות איתו על המגרש?
תראה, אני יכול לומר שלגבי השראה, אז תמיד הייתה תקופה שבאיטליה היו השוערים הכי טובים בעולם, תקופה שאני הייתי נער, ואני מדבר על זנגה ועל סטפנו טוקוני, ואני מדבר על פירוצי, ואני מדבר על גלי, אני מדבר על השוערים האיטלקיים, ששם זה היה המקה של השוערות. אבל היו עוד שוערים מצוינים שהיו בעולם, שהסתכלתי, אבל אם יש שוער אחד שממש רצתי אותו, זה אוליבר קאן. אני חושב שהוא היה שוער אדיר, והייתי צופה בו, זו הייתה תקופה שכבר קיבלנו קלטות, אז הייתי רואה כל קלטות האימון שוערים שלו, והרבה מאוד דברים שהוא עשה, אבל היו באמת, בדרך כלל, השוערים הדומיננטיים הם אלה שתפסו את העין, והיו כאלה שהיו היוו מודל לחיקוי. השוער, תראה, הייתה לי זכות צורק בגלאסגו רנג'רס, והשוער שהיה איתי בקבוצה, שהוא היה השוער הראשון, שזה היה שוער נבחרת אנגליה, קריס וודס, הוא היה שוער גדול, הוא היה שוער נבחרת אנגליה, החליף את פיטר שילטון אחרי העידן של שילטון, והטכניקה שלו הייתה מדהימה, אנחנו היינו עם שני סגנונות שונים מבחינה טכנית, אבל הוא הייתי יום יום רואה איזה רמה נדרשת ממני כדי להיות בלבל הזה, והוא היה באמת שוער גדול שחייתי איתו ביום יום ממש. אלה ששיחקתי, אז תשמע, בעידן שלי שיחקתי מול כל אלה שהיו השוערים המובילים בנבחרות שלהם, והיו הרבה מאוד שוערים גדולים. אני, אחד השוערים שיותר התחברתי ואהבתי, זה היה ברנרד למה, השוער שנבחרת צרפת, גם ב-3-2 מפורסם, משחק בכורה שלו היה פה בארץ ב-4-0, הוא היה שוער גדול בפריס סן ז'רמן, ברטז, היו שוערים...
הגיטה בברנקיה.
הגיטה, תשמע, הגיטה, זה היה נדב, זה היה הלם עבורנו. פתאום...
אבל ידעתם שהוא עושה את הדברים האלה.
ידענו, אבל כשאתה רואה את זה, תוך כדי תנועה במשחק, אתה מבין, בונה, יש פה איזה תופעה, אתה אומר, בונה, הוא מסתלבט עליך, זה פרטיה, מצד שני, אתה לא יכול להוציא לו כדור מהרגל.
תשמע, אני זוכר אותו עושה דריבל, עוברת משה סיני, עוברת קו האמצע ומכשילים אותו.
מדהים.
אתה זוכר את זה? אתה עומד בשער שלך, ברחבה שלך, ורואה את זה ממול.
אני רואה את זה, ואני אומר לעצמי, אמרנו, בוא ננסה לחטוף לו כדור, אתה לא יכול לחטוף לו כדור, כי הוא הקדים את זמנו.
היה צריך את ראש ימילה כדי שיעשה לו את זה.
נכון, אבל מעבר לזה, תשמע, הוא גם היה כובש שערים במצבים נייחים. היכולת שלו, כשאנחנו מדברים, ואמרתי את זה בתחילת דבריי, נניח שפאפ בוחר את השוערים שלו, אז הוא אמנם לא כך הצליח עם הצ'יליאני, ואז הוא הביא את אדרסון, אבל אתה רואה שגם את טרשטגן שהביאו לברצלונה, היום ברצלונה מתחילה את המשחק שלה, אתה משדר את המשחקים של ברצלונה, אתה רואה את זה, הוא מתחיל
לגמרי,
את המשחק
לגמרי.
מאחור, הוא ממש מנהל את המשחק מאחור, והגיטה, הוא היה מדהים, חוץ מזה גם בחזות, תשמע, יש משהו בחזות של הדרום-אמריקאים האלה, שלו ושל גטי ושל כל האגדות.
כל האלוקו למיניהם.
כל האלוקו למיניהם, שתשמע, הם מדהימים, והם הפכו תכלס, אתה אומר, התפקיד של השוער, הנבדלות שלו, בזה שב-16 יכול לשחק עם הידיים, בשאר המקומות במגרש, הוא שחקן. הוא שחקן לגמרי.
תשמע, אנחנו תכף נאמר לך תודה ונתחיל לרוץ על השמות, והראשון שביניהם יהיה דווקא אוגו גטי, שאגב סובל כרגע מקורונה, אנחנו מאחלים לו מכאן החלמה מלאה, אבל כל השלושה האלה שהם המייצגים, אבל יש כמובן אחרים, גטי, איגיטה וצ'ילברט, במידה מסוימת הקדימו את זמנם.
לגמרי, הם היו פורצי דרך לגמרי, תשמע, אתה מדבר על צ'ילבר, על כמות השערים שהוא כבש, וסני, ובברזיל, אתה יודע מה, לא הזכרנו גם את ולדו פיליול,
וקמפוס במקסיקו, תשמע.
נכון, קמפוס וזה, קמפוס גם כן קטן, עם הבגדים הזרחניים שלו, והיה מדהים, איזה, תשמע, יש פה שורה שלמה של חבר'ה סופר סופר מוכשרים, שלקחו את התפקיד הזה ושינו אותו, וגם היום, תשמע, התפקיד הזה השתנה, וכשיש לך שוער טוב, זה לא סתם שאמרו בעבר, יש לך חצי קבוצה, הוא גם נשען על השחקנים לפניו, אבל שוער טוב זה שוער שמביא נקודות, ושוער שאתה משתמש בו לאורך המשחק, ויש כמה מצוינים, וגם אלה שהם בדרגה מתחת, הם עדיין שוערים טובים מאוד בהרבה מאוד ליגות בעולם.
אחלה, בוני, תודה רבה.
חברה,
עשית לנו טוב. עכשיו את התיאבון, ואתה כמובן, ברגע שתוכל כמובן להזין גם להמשך הפודקאסט, אני בטוח שתהנה. תודה רבה.
תודה, תודה, חבר'ה, ביי.
טוב, זה נתן לו באמת תיאבון, ואמרתי גטי, כי אנחנו נתחיל באמת עם הסיפור הזה, כי הוא גם אקטואלי. כי אוגו גטי, בן 75, אוגו אורלנדו גטי, ניתן לו את שמו המלא, היה שוער אדיר בארגנטינה בשנות ה-60, ה-70 וה-80, שוער נבחרת ארגנטינה, שאתה יודע, בתקופה שנבחרת ארגנטינה התכוננה למונדיאל 78, הוא השוער הראשון. הוא שיחק בעצם אצל מנוטי בכל משחקי ההכנה, כולל משחק הבחורה של דיאגו מרדונה נגד הונגריה, גם דיאגו בסוף לא היה בסגל, ובסוף הוא נופה מהסגל, ופיליול שהיה שוער של ריבר קיבל ממקומו, וזכה לתהילת עולם, וגטי קצת נשכח, כי אין מה לעשות, מחוץ לארגנטינה קצת פחות הכירו אותו, יחסית לפיליול שהיה אלוף עולם, ואתה יודע, זה משנה לגמרי, אתה נכנס לאיזשהו אכל תהילה כזה, אבל גטי היה שוער אגדי, גם מבחינת היכולות שלו, אני חושב שהוא מספר 2 בהיסטוריה, מבחינת מספר ההופעות בבוקה בכל הזמנים, שיחק שם הרבה מאוד שנים, אגב שהוא שיחק גם בריבר, בצעירותו, איזה אף אחד כמעט לא זוכר, אוהדי בוקה לא אוהבים שמזכירים את זה, אבל משהו היה בהופעה שלו, עם השיער הארוך, הוא נראה כמו איזה אחד, כמו טרזן כזה, והוא היה שוער אדיר, ובאמת הקדים את זמנו עם היציאה קדימה, היה פותח את הגוף מול שחקני יריב, הוא לא היה יוצא כדרורים מחוץ הרחבה כמו הגית כמה שנים לאחריו, אבל הוא כן שינה את הדפוס של שוער שהוא משהו אחר.
כן, והזכרת את חוסר המזל שלו ב-78, הוא באמת, אין הרבה דוגמאות לשוערים, בוא נגיד שוערים שנחשבים במדינה שלהם מהגדולים ביותר, ולא זוכים לתהילה של, אם זה אירופאים, יורו, קופה אמריקה ומונדיאלים. ב-66 הוא היה שוער מחליף של רומא, של רומא
שוער. רומא שוער של...
כן, ואז היה את 70 ו-74, שני מונדיאלים שארגנטינה לא... סליחה,
לא.
שני,
74 היא שיחקה.
74 היא שיחקה, 70 לא שיחקה.
70 היא לא שיחקה, 70 זה המונדיאל היחיד שהיא לא שיחקה, אם אני לא טועה.
לא, יש להם עוד כמה ב...
שהיא לא שיחקה, שהיא לא הפילה, לא שהיא החליטה לוותר.
יכול מאוד להיות. כן, אז באמת זה שוער ששחק כמעט בעצם כל הקריירה שלו בדרום אמריקה, היום אנחנו נדבר גם על השוערים הבאים מדרום אמריקה, היום אנחנו פחות, זאת אומרת, היום זה עולם כזה שאם אתה טוב בדרום אמריקה, רק בדרום אמריקה או באסיה, ולא מגיע לכדורגל, סליחה, לא מגיע לכדורגל האירופי, אז בוא נגיד שיש לך איזושהי כוכבית מאוד גדולה, אבל בתקופה הזאת...
לא, בתקופה היא לא, היה נדיר, גם היה... תזכור שזה לא כמו היום, שזה די פתוח מבחינת מספר הזרים, וגם אם אתה ארגנטינאי, אתה מוצא סבתא איטלקיה והכל בסדר. אז היה מאוד מוגבל, כאילו כמות הזרים הייתה מוגבלת, היו גם שנים ארוכות שאסרו באיטליה להביא שחקנים זרים, וזה נעצר עד שפתחו את זה מחדש, אבל לשלושה בלבד בתחילת שנות ה-80. אבל אם נחזור לגטי, המון המון סיפורים סביב השוער הזה האגדי, כאמור היום בין 75, הוא עבר לפני כמה שנים לספרד, והוא משמש כפרשן מאוד מאוד בכיר בתוכניות כדורגל בספרד. אבל אם נדבר על התקופה שהוא שיחק, אף אחד לא שוכח את מה שקרה ב-1980. 1980, דיאגו מרדונה, בחור צעיר, בן 19, עדיין לא 20, משחק עדיין בארגנטינוס ג'וניורס, הקבוצה הראשונה שלו, והופך להיות כוכב. ב-79 הוא זוכה עם הנבחרת הצעירה באליפות העולם. ב-78 מנוטי לא לקח אותו לנבחרת הבוגרת, הוא לא צלח לו על זה לעולם, אבל זה סיפור בפני עצמו. ומגיע משחק, ארגנטינוס ג'וניורס נגד בוקה, מרדונה כבר כוכב, אבל הוא עדיין צעיר. ואז שואלים את גטי יום-יומיים לפני המשחק, תגיד, מה אתה מרדונה? וזה אתה מפחד, אומר מרדונה. הוא בסדר, אבל הוא קצת גורדיטו, הוא קצת שמנמן. זה נתפס, ודיאגו לקח את זה, מה נגיד, לקח את זה לתשומת ליבו, ומשחק מטורף, כל אחד יכול להיכנס ליוטיוב ולראות אותו, שמסתיים בניצחון 5-3 של ארגנטינוס, רביעייה של דיאגו מרדונה, שמכניע 4 פעמים את גטי, ומאותו רגע גטי בעצם, כמו שאומרים, הוריד את הכובע ואמר, אתה הגדול מכולם, ועד היום הוא טוען שהגדול מכולם, והוא נחשב לאחד מ... אני לא אגיד סונאיו, אבל אחד היריבים הגדולים של מסי, הוא תמיד טוען שמסי יכול להגיד מה שהוא רוצה. מרדונה תמיד היה יותר גדול ממנו. וחובבי מסי לא אוהבים את גטי. אבל אומרים, טוב, הוא מבוקה וכן הלאה וכן הלאה, כל מיני סיפורים כאלה. אבל קודם כל הוא באמת היה דמות מאוד קריזמטית, גם על המגרש וגם מחוץ עליו. זאת אומרת, תמיד הוא דיבר. תמיד הוא היה האיש, אתה יודע, ראית צילום של קבוצה, מיד העיניים שלך הולכות אליו, בגלל השיער הארוך, והחזות הזאת המאיימת, והסרט על הראש, הוא נראה משהו אחר. הוא היה מהסוג השוערים האלה, הטרזנים, שיש עוד כמה כאלה בהמשך.
כן, שוער, שוער גדול, ואני רוצה לעבור איתך כבר לשוער השני.
בוא נעבור.
גיטה, אני אלך
לגיטה? לא, בוא נעבור את צ'ילברט.
צ'ילברט, אוקיי.
חוסה פליקס צ'ילברט.
כן, אז חוסה פליקס צ'ילברט, אחד הדמויות באמת הכי שנויות במחלוקת, בן אדם שגורם למשברים דיפלומטיים, פרגוואי כמובן, שוער, בעצם הפרגוואי הגדול בכל הזמנים, כן, כן, אפשר להגיד.
ש... אפשר להגיד.
באמת, פה גדול.
מאוד.
וכל מיני, זאת אומרת, הוא היה, מה שהוא היה על המגרש, הוא היה גם מחוץ למגרש, פרובוקטור. באמת, היום יש כזה, אנחנו נזכרים בספורטאים, שחקנים של אז, אז יש כזה איזו אידיאליזציה של אותם שחקנים משוגעים, מסוגו של צ'ילברט, גיטה, והיום אני לא יודע כמה זה היה עובר. סתם ניתן כמה סיפורים
עליו. אנקדוטות.
כן, אנקדוטות קצרות. אז בצעירותו, נדמה לי שהוא היה אז בוולז סארספילד.
האמת שוולז סארספילד זו הייתה הקבוצה הכי גדולה שלו בקריירה, שם הוא עשה את רוב ההישגים הגדולים, זכיות באליפויות, ליברטדורס, גביע בן יבשתי, נדמה לי בתקופה שביאנצ'י היה מאמן, לפני שהוא עבר לאמן את בוקה.
כן, לקח ליברטדורס בשנות ה-90. אנחנו בעצם רוב הקהל התחבר עליו, שהוא לא מדרום אמריקה, התחבר עליו.
במונדיאל ב-98.
במונדיאל ב-98 וב-2002, אבל לפני כן היה לו שורה של דברים מזעזעים שהוא עשה.
כמו?
ויקה מביא כדורים, ילד מביא כדורים, ונגזר עליו 3 חודשי מאסר על תנאי. אחרי זה היה לו איזה אגרוף שהוא נתן לפאוסטינו אספריה במשחק מוקדמות מונדיאל.
כן, בקטנה.
סתירה לרוברטו קרלוס, היה איזה סיפור שם בין ברזיל פרגוואי, היה אדם חם בין הנבחרות, גם אגב היסטורית, שתי המדינות האלה. מה עוד היה לו? תקף עובד מועדון, כשהיה בוולס. בקיצור, שורה של דברים ש...
גם נגיד מרדונה היה לו איזה דין ודברים לא פשוט.
תמיד היה לו מה להגיד ומה לעשות על המגרש. עכשיו, על המגרש, אני חושב ש... מה שייחד את צ'ילברט, זאת אומרת, בתור צופה כדורגל יחסית צעיר, בטח צעיר בתקופה הזאת, בשנות ה-90, פעם ראשונה שאני ראיתי לפחות, אתה ראית קצת יותר קודם,
גם שידרתי אותו לא מעט, כולל מבקיע שער בביתה חופשית מחצי מגרש, במשחק נגד ריבר פלייט, לא ישכח את זה לעולם.
דבר כזה. פעם ראשונה שאני ראיתי נבחרת פרגוואי בהובלתו, הדרכתו, שמתגוננת בצורה, זאת אומרת, בונקריסטית, מהדקה הראשונה עד הדקה 90 מבזבזת זמן, כל השחקנים מאחורי כדור. זה פעם ראשונה שאני נחשפתי לנבחרת לאומית שמשחקת ככה. זה היה במונדיאל ב-98, זה היה מאוד ציני. גם ב-98 וגם ב-2002 הם הגיעו לשמינית גמר והיה להם פעם רולנד.
תכף נדבר על המשחק נגד צרפת ב-98, כי הוא היה מאוד מאוד מיוחד.
אז באמת... באמת, בעצם הוא היה דמות כזאת, אם אתה לא פרגוואי, אז אתה, בוא נגיד, האויב שלך.
אוקיי.
תמיד היה האויב. משהו גם עשה לספרד וכל זה. אני חושב שזה פעם ראשונה ב-2002 ששוער לקח בעיטה חופשית.
במונדיאל.
כן. הוא ניסה...
אבל לא חושב שהוא הבקיע.
לא, הוא לא הבקיע.
למרות שהוא הבקיע במדעי נבחרת פרגוואי כמה שערים, כולל במוקדמות מונדיאל.
היו לו 10 שערים בקריירה.
62 שערים.
כולל 3 בפנדלים במשחק אחד.
נכון.
היו לו, אז באמת התכונה המרכזית שלו, שהוא היה באמת, היכולת שלו לדעתי, זאת אומרת, מנהיג בכל רמה חברה.
לגמרי.
אומרת, לא היה דמות דומיננטית כל כך לדעתי, לפחות בשוערים הדרום אמריקאים של שנות ה-90, לא תפרל ולא אמרת אוגו קמפוס. לא,
אף אחד.
לאף אחד לא היה את הנוכחות שהייתה לו. דמות מעניינת ופרובוקטיבית.
עכשיו אני ככה יחדד, ומי שלא זוכר, אז נזכיר. המשחק ב-98, פרגוואי נגד צרפת. עכשיו צרפת מארחת המונדיאל, כמובן שהיא אחת הפייבוריטיות, ונתקלת בחומה הבצורה הזאת, באוטובוס על גבי אוטובוס שמציבה פרגוואי. משחק שמינית גמר, זה מי שמפסיד הולך הביתה. והמשחק נכנס להערכה. אגב, ב-98 שיחקו עדיין את שיטת שער הזהב. בוא נזכיר. כלומר, ברגע שקבוצה מבקיעה שער, המשחק נגמר. והמשחק מתארך ומתארך, וצרפת מתוסכלת, ותוקפת, ותוקפת, ולא מצליחה לעשות כלום, וצ'ילברט פנטסטי בשער, והגנה גמרה, וכל החבר'ה האלה עושים שם הגנה מטורפת, וכולם יודעים שאם הם מגיעים לפנדלים, כנראה שפרגוואי תנצח, כי הצרפתים יהיו כל כך גמורים מבחינה מנטלית, מזה שהם לא הצליחו לנצח, שהם הם, הם יפסידו, גם יש להם היסטוריה של הפסדים בפנדלים, מונדיאל 82 נגד גרמניה וכן הלאה. ואז אני לא זוכר את הדקה המדויקת, אבל עמוק עמוק בתוך הערכה, צרפת מבקיע שער, וזהו, נגמר. כל השחקנים של פרגוואי נשכבים על הדשא, מתים. אני יכול להבין את זה. זה סוף הסיפור מבחינתם. הם היו כל כך קרובים לפנדלים. והראשון שקם מהדשא, אחרי אולי 10 שניות, ומתעשת, ומתחיל להרים אותם, בידיים, להרים אותם, הם כמו סקים, סקי תפוחי אדמה כאלה גמורים, מתים, מבחינה מנטלית, הם יודעים שהם היו כל כך קרובים, והראשון שעושה את זה, זה צ'ילבר, דווקא הוא, שהוא הקפטן, והוא זה שספג את השער, והוא זה שהיה כל כך קרוב להגיע לרגע הגדול בקריירה שלו, הוא זה שקם ומרים אותם אחד אחרי השני. אני לא אשכח את התמונה הזאת, זו תמונה סופר מרגשת, וכואבת גם מהבחינת, כמובן, מהצד של פרגוואי. אגב, בתקופה שהוא שיחק בנבחרת, הוא לא יכול היה לעשות זה, כמובן, אבל כשהוא היה שחק בוולז, הוא היה משחק עם בולדוג ענקי על החולצה. היה פה תמונה של בולדוג, כלומר, כששחקן היה רץ מולו, הוא היה יוצא מולו, אז זה לא רק הבן אדם יוצא מולו, והוא היה חתיכת הר אדם, יוצא מולו גם כלב בולדוג עם שיניים כאלה. זה הייתה חוויה לשדר אותו אז באותה תקופה. וגם את השערים, אמרתי, 62 שערים. אז נכון, רובם בפנדלים. הוא כמעט ולא מפספס פנדלים, הוא היה פנדליסט מדהים. אבל גם בביתות חופשיות, כולל במשחקים של הנבחרת.
זה מדהים שבשמינית גמר ב-2002, זה פרגוואי עשתה בדיוק מה שהיא עשתה לצרפת ב-98, לגרמניה ב-2002, בשמינית גמר. בסוף זה נגמר אבל שער של ברן שניידר, דקה 87,
כן,
משהו
אבל
כזה.
אז אבל... לא היה, לא היו עדיין, ב-2002 כבר לא היה שער זהב, זה כבר בוטל.
כבר בוטל.
זה כבר בוטל. טוב, נעבור אל האיש
לא,
הבא.
לא, היה, כן, היה את זה עוד.
היה. זה לא בא לידי ביטוי במשחק הזה. בואו נעבור לדמות הבאה, שאותה חובי הכדורגל בישראל מכירים יותר. הוותיקים כמובן, רנאי גיטה, כי הוא היה פה, ביצענו רמת גן. נתן פה הצגה, אני לא זוכר, אתה זוכר את המשחק ב-89, במוקדמות מונדיאל 90, ובוני זוכר, כי הוא עמד בשער מהעביר השני. קולומביה מנצחת את ישראל 1-0 בברנקיה, משער של אלווירו סוריאגה, עליו השלום. מגיעה לישראל למשחק הגומלין, ואם ישראל מנצחת, כמובן, צריך יותר מ-1-0, אבל אם היא מנצחת, היא עולה למונדיאל באיטליה. עד כדי כך, 50,000 צופים, מתח מטורף, והגיטה נותן משחק ענק, צריך לומר, ישראל הגיעה למצבים, הגיעה להזדמנויות.
היו שם קורות.
היה הכל, הכל, הכל. נגמר 0-0, וקולומביה עולה למונדיאל באיטליה, והגיטה באמת, כמו שבוני סיפר לנו, הוא היה תופעת טבע. תשמע, הוא היה תופעת טבע. כי צ'ילברט וגטי היו כבר... שניהם קיבלו את הכינוי אל לוקו, אבל הגיטה לקח את זה עוד יותר רחוק. כי אני לא חושב שראיתי אי פעם, גם אחריו, שוערים שיוצאים לדריבלים כאלה, מחוץ הרחבה, שוב, צריך להבין, יש מאמן, הוא לא עושה את זה על דעת עצמו, כלומר, אולי זה הרעיון שלו, אבל היה מטורנה, המאמן שלו, גם באתלטיקו נציונל מדעין, וגם בנבחרת קולומביה, שאפשר לו לעשות את זה, כלומר, הוא שמח עליו. זה הייתה, אתה יודע, אתה מסתכל, ואתה לא מאמין למה שאתה רואה.
כן, וכמו שהזכרת, זה עלה לו בטעות הגדולה בשמינית נגד רוז'ה מילה. אני חושב שזה אחד, אגב, אני לא יודע אם אני הייתי אז בן 6, אני לא זוכר להגיד לך אם ראיתי את המשחק הזה, או שראיתי אותו בטוח, אולי בשידור חוזר, שנה, שנתיים אחרי זה, כשהזיכרון עוד יותר... לא ביוטיוב, אני מדבר בטלוויזיה, בערוץ הראשון. אחד האימג'ים הכי זכורים, כמובן, מהמונדיאל הזה, וגם מבחינתי כחובב כדורגל. קולומביה, אגב, אז הייתה באמת... אם אמרנו שהסיפורים של איגיטה, של צ'ילברט, היו מעניינים מחוץ למגרש, לא פחות מאשר על המגרש, אז גם איגיטה וכל נבחרת קולומביה בתקופה של ברון הסמים...
פבלו אסקובר.
פבלו אסקובר, ששלט...
פבלו אסקובר היה בעל הבית של אתלטיקו נציונל מדעין. צריך להבין את זה, הוא שילם להם את המשכורות. הם היו בעצם עובדים שלו, כל השחקנים האלה.
נכון, ויצאו משם אנדריאס אסקובר, שכמובן נרצח
ב-94. עליו השלום.
ליאונל אלוורס, כל החבר'ה האלה, כמובן שהיו ולדרמה ו...
לא, ולדרמה לא היה מאתלטיקו נציונל.
לא, נכון, אני אומר, כמובן שהיו כוכבים אחרים בנבחרת, אבל החלק הארי היה מאתלטיקו נציונל. פרסונל. להגיד יש כמה סיפורים מאוד מאוד מדהימים, הוא נכנס לכלא ב-93 על מעורבות בחטיפה.
לא, מעורבות בניסיון לשחרר מישהו שנחטף, אבל החוק אמר שאסור לך בעצם להיות בקשר עם אנשי המאפיה והנרקוטרפיקוס.
כן, ואנחנו ראינו בתיעוד של בסרט של ESPN, הנהדר, שני האסקובר, ראינו את הקטע הזה שכל חלק מהשחקנים ביקרו את בכלא... את
פבלו.
את פבלו אסקובר, כולל הגיטה כמובן.
כלא! זה כן, היה כן, יותר כן, אחוזה כן. מאשר כלא. כן. אתה יודע שזה אחד מהאתרים הכי כלומר, כל מה שמגיע לקולומביה, לא כל, אבל הרבה אנשים, זה אחד המקומות שהם רוצים לבוא ולראות, זה הפך להיות אתר תיירות.
ברור ומובן לגמרי. הוא גם נתפס על שימוש בקוקאין.
טוב, זה בקטנה.
זה בקטנה, אבל באמת, זה היה שילוב מדהים בין גם איך שהשחקן שיחק, זאת אומרת, איך שהשוער שיחק, כמובן מחוץ ל... עכשיו היה את הביתת הקרב כמובן. אז
זהו, זה היה ב-1995, משחק בוומבלין, מלי משחק ידידות נגד נכון. אנגליה, נכון? ואנחנו, שוב, זה משהו שאתה אומר, מה זה? כאילו, כדור שניבט לעבר השאר, ובמקום להדוף אותו עם היד, הוא עושה את ביתת הקרב הזאת, ובועט עם העקבים מאחורי הגב, לראות את זה, מי שלא יודע על מה אנחנו מדברים, אי אפשר להסביר את הדבר הזה, צריך לראות את זה. תשמע, זה אקרובטיות מטורפת. זאת אומרת, אתה יודע, אנחנו מדברים כל הזמן על האקצנטריות שלו, ועל הדרך שהוא יצא בדריבלי מהרחבה. הוא היה שוער אדיר. היה, כן. הוא לא היה גבוה במיוחד, אבל הוא היה קפיצי. היה לו אינסטינקטים מטורפים. הוא היה נשים בצד את כל הדברים המשוגעים, במרכאות. הוא היה שוער ענק. ענק. זה לא בכלל שאלה. ועד היום הוא סלבריטי מאוד גדול בקולומביה, כמובן. לא כל השחקנים שהיו כוכבים באותה נבחרת של 90-94, נשארו מפורסמים כמו, ולדרמה כמובן, הקפטן, אבל איגיטה נשאר סלב מהגדולים ביותר בקולומביה, ואני לא חושב שהיה שוער כמו. אני לא חושב, היו כאלה שהתקרבו לרמת השיגעון שלו, שוב, השיגעון זה במרכאות, כי הכל היה בנעשה בתאום, ושוב דבר הוא לא עשה רק על דעת עצמו, אבל אני לא חושב שמישהו, הוא לקח את זה להכי אקסטרים שיכול להיות. עם זה אתה מסכים איתי?
כן, כן. אני חושב ש...
האקסטרים ביותר. טוב, אז היינו בדרום אמריקה עם גטי, צ'ילברד והגיטה, אולי השלושת השוערים הכי... כמובן, היו רבים אחרים, אבל הם השלושה המפורסמים ביותר. בואו נעבור לאירופה, ואני רוצה להתחיל דווקא עם פביאן ברטז. תראה, מצד אחד, שוער של הנבחרת שזכתה במונדיאל ב-98, שוער של מנצ'סטר יונייטד במשך לא מעט שנים, שוער מעולה. מצד שני, הוא זה שיצר את המושג לברטז, הברטוז. כלומר, איזו טעות מטופשת שאתה עושה.
הוא גם אמר על עצמו תמיד שהוא לא רואה את עצמו כשוער, הוא הרבה מעבר לזה. הוא שחקן לכל דבר. דיברנו על איגיטה, אז היה איזשהו ניסיון לחכות את איגיטה, היה לברטז, כן, משחק רגל מצוין, בניגוד להרבה מאוד שוערים קודם לכן.
אני חושב שאם היום היינו שמים אותו, משחק הרגל שלו לא היה נחשב מצוין.
נכון, נכון. אני מדבר על
השוערים של היום.
נכון, נכון. אנחנו מדברים על התקופה של, בוא נגיד, שנות ה-90, תחילת ה-2000. עדיין לא היה את הפוזיישן הזה שאנחנו היום... יש לנו דוגמאות כמו טרשטגן, נויר וכיוצא בזה, אבל אני גם לא חושב שהוא היה כל כך גדול כמו שהוא... הוא ידע להיוולד לתקופה הנכונה.
נכון, נכון.
ב-93 הוא היה מאוד מאוד צעיר, כשניפי מרסי, באמת...
כן, 1993 הוא היה בשער של מרסי שזכתה. כן, בעצם זה הזכייה היחידה של קבוצה צרפתית בליגת האלופות.
נכון. זה בעצם גם העונה האחרונה של מרסי לפני הפירוק הגדול, עם...
עם ברנר טפי וכל השחיתויות.
נכון, הייתה לו גם קריירה לא רעה במונקו. בן אדם שאהב את החיים הטובים, נקרא לזה, דוגמניות וזמרות, והיה מעשן באופן קבוע. אני, באמת, אני לא חושב שהיום יש איזשהו... אפשר להתנהל לפי אורחות חייו של פביאן ברטז. תמיד, הוא תמיד היה נראה כמו ליצן, מתנהג כמו ליצן, והוא היה סוג של ליצן, היו לו יכולות שוערות גבוהות, ליפול לדור הזה של וירה, זידן, ג'ורקף, החבר'ה של 98 דשן ויורו 2000, לעשות את הדאבל הזה, זה באמת באופן טבעי מכניס אותו לאחד הגדולים.
ובוא לא נשכח את הסמל המסחרי, הקרחת.
כן, והנשיקה...
זהו, אתה יודע, אז היו פה שני דברים שהתחברו. אין הרבה, היום יש יותר, אבל בתקופה היא לא היו הרבה שחקנים קרחים. וכשאתה שוער, קרח, זה בולט למרחוק. ולפני כל משחק בנבחר צרפת, פאביאן ברטז היה מקבל מלורן בלאן נשיקה בקרחת. זה הפך להיות ממש סוג של, הסמל המשחקי של נבחרת צרפת, עד כדי כך. אין סרט שאתה רואה על מונדיאל 98 שאתה לא רואה את הנשיקה הזאת על הקרחת.
כן, זה, אפשר להשוות את זה כמו שהם ברגעים הגדולים של המונדיאלים, הוויז'ואל, התמונות היפות והזכורות של המונדיאלים, הדמעות של גאזה ב-90, העצירה של בנקס, שנדבר עליה בהמשך, אז באמת התמונה הזאת של הנשיקה הפכה לסמל מסחרי. צריך להגיד שהקדנציה שלו ביונייטד הייתה מה שנקרא, הוא הגיע לשם בתחילת שנות ה-2000, כיורש של פטר שמייקל.
שאלה, לא, גם נגיע עוד מעט.
נכון, לא עמד בזה, זאת אומרת, הוא היה רק שלוש...
אני חושב שדווקא ביונייטד הוא היה פחות טוב מתקופות קודמות, אבל זה יונייטד, אז אתה מקבל...
נכון.
אתה יודע,
גם לא יונייטד...
תשומת לב אדירה עולמית.
הכי גדולה, היו שתי אליפויות בדרך, אבל הוא עשה, בוא נגיד, המון המון שחקנים היו רוצים להיות, לעשות קריירה כמו שעשה ברטז.
אנחנו עוברים לשוער הבא, ומצרפת עוברים לאיטליה, שנהיה בה כמה פעמים היום. אבל לפני שנגיע לג'יג'י בופון, שברור שנגיע אליו בהמשך, אני רוצה לדבר דווקא על דינו זוף. כי עד שהגיע בופון, דינו זוף נחשב לגדול שוערי איטליה בכל הזמנים. והיו הרבה שוערים גדולים באיטליה, צריך לומר. דינו זוף עשה קריירה מדהימה גם כשחקן, גם כמאמן וגם כמנהל. ורגע השיא שלו היה כמובן הזכייה במונדיאל. 1982 בספרד. הוא הקפטן, והוא בן 40. אם אני לא טועה, השיא הזה לא נשבר. זאת אומרת, השחקן המבוגר ביותר שזכה, נכון, במונדיאל.
עד היום זה...
שיחקו יותר מבוגרים, אבל...
לא זכו.
לא זכו. ודינו זוף עשה שם היסטוריה, וזה המונדיאל מטורף, כי איטליה, בשלב המוקדם, לא ניצחה שום משחק. עשתה שלוש פעמים תיקו.
שלוש תיקו, כן.
ועלתה רק בגלל שהבקיעה שער אחד יותר מפרו. או קמרון, או שער אחד יותר מקמרון. וזה השלב מוקדם, איום ונורא, אנצו ברזוט, המאמן, קיבל שם, התקשורת האיטלקית פשוט רצחה אותו, הם החליטו שם שהם לא מדברים יותר עם התקשורת, במשך כל המשך המונדיאל, מה שנקרא סילנסיו סטמפה, ולמרות זאת, הם הצליחו באופן עזוי ולא ברור לגמרי, לא רק להגיע לגמר, גם לזכות במונדיאל, כי באמת, בשלב המוקדם, בשלושת המשחקים, הם נראו קטסטרופה, ופתאום הם מנצחים את ברזיל, אז נבחרת הכי טובה בעולם, עם זיקו וסוקרטס במשחק המפורסם, ה-3-2 עם השלושה של פאולו רוסי, ומנצחים אחרי זה את פולין בחצי הגמר עם עוד צמד של פאולו רוסי, גם הייתה נבחרת אדירה של
ספיקנב בונייק,
וגם את ארגנטינה, ובגמר את גרמניה, את מערב גרמניה אז, עם שוב פאולו רוסי, שחזר משנה של השעיה בגלל שהוא היה מעורב בפרשיית אימורים לא חוקיים. סיפורים מטורפים, אבל אנחנו רוצים להתעסק בדינו זוף. ודינו זוף היה מנהיג שקט. הוא לא היה, בניגוד לכל ההיגיטה, הגעתי, אפילו ברטז, הוא היה מאוד מאוד שקט, אבל הוא היה מנהיג, גם בגלל הניסיון שלו. הוא אפילו היה מהנבחרת שזכתה ב-68 באליפות אירופה, שתחשוב, זה 14 שנה קודם לכן. זה, הוא היחידי, איזה קריירה.
היחידי שעשה דאבל, איטלקי היחידי שעשה, כן, גם יורו. ו...
טוב, זה היורו היחיד שאיטליה זכתה בו, נכון, ב-68. אתה יודע, הוא נכנס להיסטוריה לא רק בגלל העניין הזה. בין ספטמבר 1972 ליוני 1974, 12 משחקים רצופים של נבחרת איטליה, הוא לא ספג שער, 1142 דקות רצופות, נדמה לי שזה עדיין השיא העולמי, לנבחרות, לנבחרות לאומיות, בטח באירופה. אגב, מי ששבר, אני לא אשכח את זה, מונדיאל 74, מי ששבר לו את השיא, היה שחקן שנבחרת האיטי. היה משחק בשלב, המשחק הראשון של איטליה במונדיאל ב-74, נגד האיטי. נבחרת, אתה יודע, מעלובות בעולם, שאתה לא ברור לך איך הגיע בכלל למונדיאל, והיה שחקן בנבחרת האיטי, אימנואל סנון, שהבקיע, והאיטי הוביל 1-0, אז איטליה ניצחה בסוף 4-1. אבל אימנואל סנון היה... זה שקטל לו את השיא הזה, ובעצם העמיד אותו על 1,142 דקות.
וגם היה בעצם רוב הקהל היותר צעיר זוכר את דינו זוף כמאמן, הוא הביל את איטליה לגמר יורו 2000, היה רחוק איזה 13 שניות מזכייה.
נכון.
אני חושב שאז התחילו להגיד, איטליה הייתה נבחרת מאוד מאוד הגנתית, ואמרו שניסו להסביר את הקשר בין היותך שוער או שחקן הגנה, להיותך גם מאמן הגנתי מאוד, ו... אני חושב שהוא זוף נחשב לאולי השוער האיטלקי המודרני הראשון, גם אתלט, גם משחק רגל טוב, אבל באמת דמות משעממת
בחוץ לה. אין סיפורים, אין אנקדוטות מהדבר, כמו מהסוג שאנחנו מביאים מדרום אמריקה, אין ספק. אבל הנה נביא אנקדוטה על השוער הבא ברשימה, שישחק גם הוא במונדיאל של 82, ולמעשה הם שיחקו אחד מול השני בגמר. גמר 1982 בברנבאו במדריד, נבחרת
מערב
גרמניה נגד נבחרת איטליה, שמנצחת 3-1, אבל הסיפור הוא טוני שומאכר. טוני שומאכר, שעמד בשער של נבחרת מערב גרמניה, ואם אתה שואל אותי, הוא היה צריך להיות בגמר בבית כלא, ולא במגרש, כי מה שקרה בחצי הגמר זה היה ניסיון לרצח. אנחנו מדברים כמובן על גמר, חצי גמר מונדיאל 82, ברמון סנצ'ס פחואן בסביליה, מערב גרמניה נגד צרפת, צרפת הצעירה, האטרקטיבית עם מישל פלטיני,
ואלן
ז'ירז, ותיגנה, תיגנה היה כבר? כן, היה כבר.
פרננדז הגיע
פרננדז הגיע ב-84, ביורו, נכון. אבל כן, היו שם כל החבר'ה האלה של מישל
אידרגו. ורושתו, ו...
נבחרת מדהימה, כל כך... צעירה, רעננה, זה היה משב רוח חדש, צרפת עד אז לא הייתה שום דבר בכדורגל העולמי, ופתאום באה נבחרת מדהימה, ובאה מערב גרמניה, אני לא אשכח את המשחק הזה, זה היה במהלך מלחמת לבנון, ובלבנון, במלחמת לבנון הייתי עדיין בסדיר, והייתי בלבנון, אבל את המשחק הזה ראיתי בבית, זה כאב הלב. עכשיו, לא רק שגרמניה ניצחה, אחרי שצרפת כבר הובילה 3-1 בערכה, ואז הם משווים ל-3-3, רומיניגן נכנס כמחליף,
כן.
משווים 3-3 והם מנצחים בפנדלים. הסיפור היה כמובן הסיפור של בטיסטון. באחד, אני לא זוכר מה הייתה התוצאה באותו רגע, פטריק בטיסטון, מגן של נבחרת צרפת, מקבל כדור, רץ לכיוון הרחבה, לבד עם הכדור מול טוני שומאכר, טוני שומאכר יוצא מולו, לא רואה כדור, לא רואה כלום, עם הרגל נכנס לו במפתח הלב, בעוצמה מטורפת, הוא היה יכול היה להרוג אותו. אגב, שחקנים של נבחרת צרפת סיפרו שבשניות הראשונות הם בטוחים שהוא מת. הוא נשכב על הדשא,
הם היו בטוחים שהוא מת. הספרים שהוא היה חצי שעה ללא הכרה בעצם. והתגובה, מה שהיה מדהים זה התגובה הראשונה של שומאכר, שכל העולם רואה את זה בטלוויזיה. עזוב את זה שזה ייזכר כמשחק, אולי בטוח בטופ שלוש הכי גדולים בהיסטוריה של המונדיאלים. ושום אחר לא, זאת אומרת...
הוא עשה עם היד ככה, תקור, מה אתה עושה לי הצגות?
אמר לה, שחקן הגנה גרמני, בוא נמשיך לשחק.
אתה יודע שהמשחק הופסק לכמה דקות, עד שהורידו את בטיסטון וטיפלו בו, היה שופט הולנדי, אם אני לא טועה, קורבר, אפילו הוציא כרטיס צהוב לשום אחר. המשיך את המשחק כאילו כלום. אתה אומר, איך זה יכול להיות? מה עבר לך בראש?
בסוף המשחק שאלו את שומאכר, אתה יודע שעשית ככה וככה, ומה גרמת לו, נדמה לי שבר לו שתי שיניים.
צלעות נשברו.
צלעות.
הוא היה כמה חודשים בבית חולים.
אז הוא אמר משהו כמו, אין בעיה, אני אשלם לו את הטיפול של הכתרים. זה היה טוב שומאכר, וצריך גם להזכיר את הרקע, דיברת על צרפת שהייתה בעצם, בוא נגיד...
המרעננת הרשמית.
המרעננת מול מערב גרמניה, כמובן שהסנטימנטים שאחרי, 20 ומשהו שנה אחרי המלחמה, עדיין הנבחרת הסנועה באירופה, גם על המגרש הייתה נבחרת של בד בויז, שום אחר כמובן זה הסמל הזה, וכמובן בשלב הבתים נבחרת ששיחקה עם אוסטריה והעבירה את הזמן ב... משחק המפורסם שדפק את אלג'יריה.
נכון.
אז זה הייתה באמת, זה היה התגלמות, מה שנקרא,
התגלמות הרוע.
מערב גרמניה של 82, שום אחר זכה להיות גם במונדיאל של 86, הפסיד בגמר.
לדעתי,
השוער היחידי שהפסיד בשני גמרים.
תשמע, בוא נגיד ככה, הוא היה שוער גדול, באפצה קלן.
נכון, לקח את המלכות גם.
לדעתי, הוא שיחק באפצה קלן יחד עם דוד פיזנטי. כמעט בטוח בעניין הזה. זכו בגביע הוופה.
נכון.
אבל, שים לב,
מה יזכרו לו מהקריירה? רק את האירוע הזה עם בטיסטון.
נכון.
אתה מבין? תראה מה זה. הוא עושה קריירה, משחק בנבחרת, עשרות שנים, זוכה בתארים, בסוף זוכרים לו רק את הדבר הזה.
בצרפת עדיין לא שכחו את זה, ושום אחר גם פרסם בסוף הקריירה שלו, פרסם איזו אוטוביוגרפיה, והוא באמת היה, הוא היה דמות...
הוא היה ילד הרע. הוא היה ילד הרע של הכדורגל הגרמני.
הוא סיפר שגם בקלן וגם בנבחרת מערב גרמניה היו משתמשים בחומרים אסורים. הוא גם סיפר שלפני הגמרים של המונדיאלים הזמינו נערות ליווי למלון. בקיצור, שווה לקרוא את החלקים.
קורות חייו, מה שנקרא. תרתי משמע. בוא נשאר עם שוער גרמני, בוא נזכיר אותו. המודל לחיקוי שלו, אוליבר קאן. במקרה שלו לא היו יותר מדי סיפורים, הוא באמת היה שוער מדהים, והייתי בגמר מונדיאל 2002, ברזיל ניצחה 2-0, צמד של רונלדו, ואתה יודע, עד לגמר, בעצם, אם אתה זוכר, הגול הראשון היה אחרי שהוא עדף לא טוב ביתה, נדמה לי של ריבלדו, ורונלדו מקרוב.
כן, דקה 67 ביוקהמה.
הייתה הטעות היחידה שלו בכל המונדיאל.
נכון, מונדיאל מושלם היה לו, פשוט מושלם.
אגב, הוא ורונלדו נבחרו ביחד כשני המצטיינים של המונדיאל, למרות שרונלדו כמובן היה המנצח הגדול. כי באמת, הוא נתן מונדיאל מושלם, מושלם, חוץ מטעות אחת, אבל איך אמר בוני, וזה נכון, שוער, טעות אחת, אתה הורס הכל. תחשוב על חלוץ, חלוץ מחמיץ פעם, פעמיים, שלוש, בסדר, קורה, אתה תקבל עוד הזדמנות להבקיע. אף אחד לא ירוג אותך על איזה החמצה, אלא אם כן קוראים לך איגואין, אבל שוער, תהיה מושלם, תעשה טעות אחת קטנה, זהו, הלך.
זה באמת הייתה נבחרת שכמובן שהוא עד היום אומר שהטעות הזאת רדפה אחריו, לא היה עוד הרבה שנים לשחק, אבל באמת זה היה רגע ממש טרגי, שני המצטיינים של המונדיאל, הזכרת, גרמניה באותו מונדיאל הייתה נבחרת מזעזעת.
נכון.
זאת אומרת, לא מזעזעת, אבל נבחרת מאוד מאוד אפורה.
משעממת. של בודי פלר, שהיה מאמן.
חוץ מבלק, שבאמת היה סופרסטאר, ואוליבר קאן.
ובלק, כפי דעתי, לא שיחק בגמר.
לא שיחק בגמר, נכון.
כפי סיצובים.
מול דרום קוריאה שם, בחצי גמר. הגמר עצמו, אגב, היה מאוד מאוד שקול וצמוד, ואני חושב שרמלוב אז באת איזה כדור למשקוף ב-0-0, היה...
כן, כן.
זה היה יכול... בגלל זה כל כך היה טרגי. גרמניה הייתה נבחרת מאוד מאוד אפורה, עם שחקנים... תקופה של לברקוז הייתה הקבוצה הטובה יותר, ביירן פחות, אבל הוא הוציא באמת, הוא הוציא בטורניר הזה את המקסימום עם הוא ובלק, באמת מונדיאל מדהים. הזכרת את אוליבר קאן, אני חושב ש... מה שאפשר להגיד עליו, נכון, אני חושב שהוא היה, כן אקסצנטרי, ואני חושב שהוא היה, משוגע למגרש, אבל אני לא חושב שהוא...
לא משוגע דרום אמריקאי, משוגע גרבני, אתה יודע.
כן, טירוף אחר, הוא תפס בצוואר של שחקנים, ובאף של, מי זה היה שם? ברח לי שמו.
לא משנה.
של קלוזה, תפס וניסה לבעוט בשפויזד, במשחק בין דורטמונד לביירן. אני חושב שהוא אהב את, השואו הזה, הוא הבין את השואו.
כן.
הוא הבין שצריך להיות משהו אחר.
היה בו משהו מפחיד.
נכון.
הדמות שלו, איך שהוא נראה, הוא היה גדול, הוא היה נראה כמו איזה ויקינג כזה שיצא מאיזה מערה, עם איזה חץ ביד ועם איזה אבנים. לא יודע, הוא לסת מרובעת, הוא נראה מפחיד, הוא נראה מפחיד.
כן, השחקנים בחדר הלבשה איתו בקבוצה הבינו את... סיפרו על זה גם, ובאמת שואל שהגיע איתו מ... קאן וממת שול, באמת שניים מהכוכבים הגדולים של ביירן בשנות ה-90, תחילת שנות ה-2000, הגיעו מקרסווה, מאותה קבוצה, ושול סיפר שיש רק שני דברים שהוא מפחד מהם בחיים, אחד זה מלחמה, והדבר השני זה אוליבר קאן, וזה היה ממש שוער, אבל הוא גם היה לו משהו, הוא היה מאוד אמוציונלי ומאוד, היו לו כמה רגעים מאוד אנושיים יפים ומחוות מאוד יפות, שהוא הלך אחרי שכבר יורגן קלינסמן במונדיאל 2006 אמר לו, אתה תהיה מספר 2, ובחר ביינס למן, היה עיריבות מאוד גדולה בין השניים, הוא הגיע ברבע גמר הפנדלים לפני, עם ארגנטינה, הוא חיבק את יינס למן, וכל הסכסוך שדובר עליו הרבה מאוד זמן, קצת אגב דומה מה שקורה עכשיו עם נויר וטרשטגן,
כן.
אז היה לו את הקטע הזה, הוא גם ניחם את קניסארס אחרי הניצחון בגמר האלופות ב-2001, שנתיים לפני כן הוא הפסיד ל-United, אבל כן, השוער מבחינת באמת באחד על אחד שהוא היה יוצא לך, זה היה באמת פחד אלוהים, באמת מהגדולים ביותר.
טוב, אנחנו נעבור קצת אחורה בזמן, כי אי אפשר בלי אנגליה. אז נכון שפיטר שילטון נחשב לגדול שורי אנגליה מבחינת התקופות שהוא שיחק וכמות המשחקים והיכולות וזה, אבל אני חושב שהשוער הכי מיתולוגי שיש לאנגליה זה גורדון בנקס, כי מה לעשות, אנגליה זכתה במונדיאל רק פעם אחת ב-1966, וגורדון בנקס היה שם בין הקורות, והוא היה שוער אדיר, למרות שאתה יודע, הוא שיחק בקבוצות מאוד מאוד קטנות, צ'סטרפילד, לסטר סיטי וסטוק סיטי. זה קבוצות קטנות, אף פעם הוא לא שיחק בקבוצות הגדולות, וזה לא שינה את העובדה ש... אגב, גם שילטון התחיל בלסטר. וגורדון בנקס, אתה יודע, זוכרים, בקריירה שלו זוכרים בעצם שני דברים גדולים. אחד, מונדיאל 66, שבוא נגיד, הוא לא היה ב-CO, אבל בכל זאת היה...
כן, במונדיאל הזה, אגב, השער הראשון שהוא ספג היה בחצי גמר בפנדל
לפורטוגל.
כן, מול אוזביו, הפנדל של אוזביו. הוא ספג גם שניים בגמר, אבל הוא היה...
לא, השוער גדול, אין שאלה בכלל, אבל מה שגרם לפרסום הכי גדול ביותר, שלא אולי אפילו יותר מזה, זה מה שקרה 4 שנים לאחר מכן. המונדיאל ב-1970 במקסיקו, אנגליה אלופת עולם, משחק בשלב המוקדם מול ברזיל של פלא.
שופט המשחק.
שופט המשחק, כן, אברהם קליין, כמובן. ואז פלא עולה לנגיחה מ5-6 מטרים.
ז'רז'יניו הרים כדור מימין.
והיה לו משחק ראש אדיר לפלא, למרות שהוא לא היה גבוה במיוחד. עוצמתי, הוא נגח מצד ימין לצד שמאל של השער, וכולם כבר קפצו והיו בטוחים שזה גול. כולל הקהל מאחורי השער, המקסיקאים, וגם השחקנים של ברזיל, וגם פלא, ובנקס, לא ברור איך, הצליח להגיע ולהדוף את הכדור כאילו כמעט מגובה דשא, מעל המשקוף והחוצה. שזה נחשבת להצלה הגדולה ביותר בכל הזמנים. תרשה לי לחלוק, אני חושב שהצלות גדולות יותר, היא הצלה גדולה. ראינו כמה פה ושם כאלה, וגם אפילו קצת יותר, אבל במעמד הזה של מונדיאל, ובאותו זמן, ונגד פלא, זה הפך להיות, אתה יודע, כמה שנגיד מה שאנחנו רוצים, אם תחפש בגוגל, ההצלה הגדולה ביותר בהיסטוריה, אתה תקבל את ההצלה הזאת.
לגמרי, אחת התמונות הזכורות ביותר בתולדות המונדיאלים. מה שמעניין זה ש... בשלב אחרי זה, בשלב הרבע גמר, הוא לא שיחק.
אתה יודע למה?
יש כל מיני שמועות.
הרעלת קיבה. הרעלת קיבה. פיטר בונטי שיחק במקומו, שהשוער של צ'לסי, והשוער חלש מאוד. וגרמניה ניצחה 3-2, אחרי שאנגליה הובילה כבר 2-0.
כן, אז כך חלפה להטילת עולם. הוא סיים את הקריירה שלו בצורה די טרגית, קריירה המקצוענית שלו,
כן,
כמובן.
תאונת דרכים.
הוא, כן, זאת אומרת, הוא איבד את הראייה שלו.
איבד עין, כן. איבד עין.
אז מה שיפה אצל גורדון בנקס זה שהוא נפטר לפני שנה,
נכון.
אז הרבה מאוד אנשים, הרבה מאוד שחקני עבר, כמו לא בהכרח אנגלים,
כן.
קסיאס ובופון, כולם הספידו אותו מציוץ או איזה הקדשה, איזה פוסט בפייסבוק, וזה רק מוכיח, למרות שבעצם אף אחד מהשוערים שהיום משחקים לא באמת ראה אותו משחק, אבל שמעו את הסיפורים, ובאמת זו המורשת הכי גדולה שלו, אני חושב, ששוער בעצם שיש לו... רגעים מאוד מעטים של תהילה, אבל מונדיאל 66 כמובן, זה אומר דרשני לדעתי. הוא היה שוער מאוד מאוד טוב של נבחרת אנגליה ויעיל, היום אנחנו הכל מודדים, אבל גם אז היה אפשר למדוד לפחות כמה פעמים הוא לא ספג, אז היו לו, הוא שיחק, נדמה לי 73 משחקים, ו-35 מהם הוא לא ספג.
שמר על רשת נקייה, קלין שיטס.
זאת אומרת, מבחינה סטטיסטית, גם באמת השוער היחידי שהביא לאנגליה את הגביע העולמי.
ומה הביוגרפיה שלו, השם של הביוגרפיה שלו, זה היה גם משפט שהיה מאוד מאוד מפורסם באותה תקופה באנגליה, Safe as the banks of England, שזה משחק מילים.
כן. הכספת של...
כן, כן, אפשר לסמוך עליו.
או Banks of England, שזה כאילו האגדות.
הבנקים של אנגליה, כלומר, אתה יכול להיות בטוח בו כמו הבנקים של אנגליה. Banks, משחק מילים כמובן. אבל אני רוצה להישאר באנגליה, אבל לא עם שוער אנגלי, אבל עם שוער שעשה את הקריירה, בעצם את שנות הקריירה הטובות ביותר שלו באנגליה, וכמובן פיטר שמייקל. דני, יצא לי לראות אותו כמה וכמה פעמים, במיוחד אני זוכר את אליפות אירופה, יורו 92, כשדנמרק זוכה בתואר. הייתי גם בחצי הגמר נגד הולנד, עם הניצחון בפנדלים, ישבתי עם אבי מלר ביציע וצפינו ביחד, וגם בגמר כמובן ניצחון 2-0 על גרמניה, ואני חושב שזה היה ממש לפני המעבר שלו למנצ'סטר יונייטד. באחת ממסיבות העיתונאים, אני לא אשכח את זה, באחת ממסיבות העיתונאים של נבחרת דנמרק, פתאום אלכס פרגוסון הגיע.
אני חושב שהוא הצטרף ב-91 ליונייטד, אז זה היה העונה הראשונה שלו.
יכול להיות שזה העונה הראשונה. אלכס פרגוסון הגיע לאחת ממסיבות העיתונאים, סתם לצפות, אתה יודע, לא היה לו שם תפקיד. ואני חושב ש... שוב, יש את גמר 99 כמובן, שיונייטד זוכה בטראבל, זאת אומרת, גם הגמר, אבל גם הוא חלק מהקבוצה הכי גדולה של מנצ'סטר יונייטד בכל הזמנים, ובאותם שנים אני חושב שהוא היה שוער מספר אחת בעולם, ללא ספק.
אני חושב גם כמוך. בעצם זה השוער, בעצם השוער הפרמייר ליג הראשון הגדול, אולי השוער, בוא נקרא לזה, אחרי נפילת ברית המועצות, יש איזשהו קנה מידה, כן, אחרי העולם החדש של תחילת שנות ה-90, אז בעצם מהתקופה הזאת, משנות ה-90, באמת, לאורך כל העשור, הוא שמר על יציבות מדהימה, מ-91 עד-99 היה שחקן של יונייטד. פרגוסון אמר שהוא לא ראה שוער יותר גדול ממנו, משחק כדורגל, על פטר שמייקל. היה לו זינוק כזה, זאת אומרת, הוא היה גם גדול, הוא היה גם איזה 100 קילו, שקל 100 קילו, 1.91 מטר, גם גדול, גם גבוה, עם מוטות ידיים ארוכות.
אני חושב שהוא לקח מאותם שוערים דרום אמריקאים שדיברנו עליהם קודם, כמו גאטי ואחרים, את ה... לצאת מול שחקן יריב שרץ מולך, מול חלוץ יריב, ולפתוח אותה. את הגוף, בגלל שהגוף שלך גדול, בעצם לייצר איזה סוג של חומה אנושית, עם הרגליים ועם הידיים כן. פתוחות לצדדים, אתה בעצם עושה איזה מין ריבוע כזה גדול שאלך תעבור את הדבר הזה, והוא מתקדם אליך עם כל העוצמות שלו. זה חלק מהטכניקה.
וגם כמובן נזכרת את היורו הזה שבכלל דנמרק לא הייתה אמורה להגיע אליו.
הוא הציל... נפלת יוגוסלביה ברגע האחרון.
זה הטורניר הגדול הראשון שאני יצא לי לראות, והחצי גמר שוון בסטן מחמיץ שם את ה... שמייקל עוצר לו את הפנדל. כן, כן. זה היה באמת סיפור אגדה. באמת שוער ש... נדמה לי שלו איזה 5 אליפויות, אז הוא באמת כמעט זכה בהכל.
5 אליפויות ב-8 עונות.
נכון.
תחשוב על זה.
זה השוער הראשון ששמר, אני חושב, שאני ראיתי ששומר על יציבות ברומות הכי גבוהות לאורך זמן. זאת אומרת, לא כמה פיקים, אלא שוער המודרני הראשון ששולט בעצם ברחבה.
אפרופו, הזכרת קודם בהקשר אחר, שמירה על רשת נקייה. אז הסטטיסטיקה שלו באנגליה, בפרמייר ליג, הוא שמר על רשת נקייה ב-42% מהמשחקים, שזה C של כל הזמנים. אין אף שוער שהגיע לכזה מספר. ושוב, לאורך 8 שנים רצופות, שזה מטורף. ותשמע, הוא גם פתח סוג של שושלת, כאילו, גם הבן שלו, נכון. שזכה באליפות עם לסטר, קספר שמייקל, ואם אני לא טועה, גם הנכד גם כן משחק כבר שוער, נכון? הבן של קספר כבר משחק בשוער בילדים של לסטר, אם אני לא טועה.
זה אני לא יודע, אבל נבדוק את זה.
אבל בוא נגיד, אנחנו לא נתפלא אם גם הנכד של פיטר שמייקל יהיה שוער.
לא נופתע בכלל. אגב, היה, מטבע הדברים, תמיד הייתה מתיחות במנצ'סטר יונייטד בין פרגוסון לשחקנים, אז גם שמייקל חטף פעם, לא פעם ולא פעמיים, וזה הגיע למצב שהוא בעצם ב-94, אחרי משחק מול ליברפול, פרגוסון זימן אותו ואמר לו, אני מעיף אותך מהקבוצה. זימן אותו לחדר שלו, אמר לו, אני מעיף אותך מהקבוצה. הוא כנראה, אולי זה היה, אתה יודע, בזעם של הרגע.
בלהט היצרים.
בלהט היצרים, וזה לא קרה מעולם, הוא המשיך.
בוודאי.
שחק, וקריירה מדהימה.
דרך אגב, הגמר נגד ביירן מינכן 99 היה משחקו האחרון בקבוצה, אם אני לא טועה, נכון? הוא בעצם הודיע שהוא פורש אחרי הגמר.
כן, הוא עזב ב-99.
מה, איזה סיום, איזה סיום.
הוא מעורב בשער, אפשר להגיד, ב...
כן, הוא עלה להתקפה.
ב-1-1. בשער הראשון.
בראשון הוא המעורב, הוא בעט בעצם, הוא היה ברחבה.
לא הייתה לו סיבה לעלות בשער השני, כי...
נכון,
נכון.
כן,
השער של שרינגהם...
בעצם הוא בעט ראשון, הכדור נעדף, ואז שרי גם הצליח להבקיע. כן, וואו, איזה פשוט מדהים. טוב, אנחנו ממשיכים מעלה, ואל שוער שמבחינתי לפחות בעשור הקודם מהשוער הטוב בעולם, אני מתכוון לאיקר קסיאס, סן איקר, לא סתם הוא קיבל את הכינוי הזה, סן איקר, כלומר איקר הקדוש, היו כל, יש תקופה ארוכה מאוד ששידרתי את הליגה הספרדית, היו כל כך הרבה משחקים, שהוא פשוט הציל את ריאל מדריד. זאת אומרת, אתה אומר, ריאל מדריד תפסיד, היא לא טובה, ההגנה שלה מקרטעת, כל מיני דברים, וכל פעם מחדש הוא היה שם. עם הצלות, אתה יודע, דיברנו קודם על הצלה של גורדון בנקס, אתה יודע מה, אם יבדקו טוב, לאיקר קסיאס בקריירה יש 10 הצלות ברמה של גורדון בנקס, אם לא ליותר מזה.
יש לו אחת מול סביליה מאוד מאוד דומה. כן, אני חושב שקסיאס, גם באמת דוגמה לשוער שכל כך הרבה מאוד שנים היה בטופ העולמי, אין הרבה שחקנים שאתה אומר שהם בעצם נולדו לגדולה, וקסיאס באמת נולד לגדולה. הוא גדל בריאל מדריד, המועדון.
תחשוב שבגיל 16 הוא כבר עשה את הבחורה שלו.
הוא הפך מהר מאוד לסמל בריאל מדריד ובנבחרת ספרד. אישיות, הוא תמיד אמר שהוא, אני מאוד מאמין לזה, הוא לא היה חשוב לו להיות שוער גדול כמו להיות הבן אדם. והאישיות שלו הקרינה מעבר למשחק. אני חושב שבאחד, תמיד נבחרת ספרד, הסיפור הגדול זה נבחרת ספרד יותר לדעתי מריאל מדריד. מכיוון ש קסיאס נבחרת ספרד תמיד הייתה ידועה בנבחרת שהרבה מאוד שחקנים מושכים לכיוונים כאלה ואחרים, היריבות בין שחקני ריאל וברצלונה, בסקים, קטלונים, גליסיאנים, כל אחד, נבחרת שלא היה לה אבא ואימא. וספרד בתקופת השיא שלה, של יורו 2008 עד יורו מונדיאל 2010 ויורו 2012, הייתה נבחרת שרוב השחקנים שלה היו מריאל וברצלונה, ואני חושב, אני לא חושב, אני יודע את זה, תמיד מדברים על זה שקסיאס, במשברים הכי גדולים, קסיאס, וגם צ'אבי היה לו תרומה מאוד גדולה, היה תמיד הדמות המגשרת, מפשרת, כדי שהיריבות שהייתה בליגה לא תגלוש.
ואתה פה מרמז אפילו על התקופה של מוריניו, שניסה אפילו לסכסך בין השחקנים של ריאל וברצלונה, כן. אפילו הצליח במידה מסוימת, עד שקסיאס וצ'אבי אמרו, רגע, אנחנו הורסים פה את הנבחרת בגלל השטויות האלה.
נכון, וקסיאס גם היו לו, גם במשברים הגדולים שלו, גם שמוריניו העיף אותו,
זרק אותו מהקבוצה, בוא נגיד
האמת. איפה אותו מהקבוצה בעצם, כן, ייבש אותו בהתחלה, וגם במשבר, בסוף הקריירה כבר ב-2016, שדל בוסק הפתיע וכבר סוף סוף נתן לדחיה את המושכות, ואמר לקסיאס, אתה יושב בצד, הוא קיבל את זה בצורה מאוד אצילית, מאוד ג'נטלמנית. אז אני חושב שמעבר ליכולות שכולם כבר מכירים, ודובר כל כך הרבה, היה לו, יש לקסיאס איזשהו קסם אישי, קריזמה, והוא באמת מודל. אנחנו תמיד מנסים לעשות את ההבדלה בין השוערים של היום לאז, אז קסיאס הוא באמת הסמל של השוערים המודרניים, שהם הרבה פחות משוגעים, ואולי קצת משעמים, ואפילו, אולי קצת פוליטיקלי קורקט, אבל
ואפילו זכינו לראות אותו כאן בסמי אופר, במדי פורטו נגד מכבי תל אביב, וליגת האלופות לפני כמה שנים. כן, כי פורטו זו הייתה התחנה האחרונה שלו. דרך אגב, מה קורה איתו עכשיו? זאת אומרת, כרגע אין ליגה, אבל הוא מתכוון להמשיך לשחק?
אני חושב שזה העונה האחרונה.
העונה האחרונה שלו, כן. כן, הוא חושב גם על להיות אולי, אתה יודע,
משהו
ניהולי בהתאחדות הספרדית.
נכון.
וכמובן, לא נשכח, עם נבחרת ספרד, האיש זכה ביורו 2008, מונדיאל 2010 ויורו 2012. ואחת התמונות הכי מרגשות, תסכים איתי, אחרי הזכייה במונדיאל 2010, אגב, היה לו גמר מדהים, אם אתה זוכר נגד הולנד, הרי אריין רובן בא מולו. אם אריין רובן מבקיע, כנראה שהולנד זוכה במונדיאל.
כן, הוא היה צריך לזכות בכדור הזהב, קסיאס, על שתי הצלות האלה, נגד רובן. הוא לא ספג אף שער בנוקאוט, והלא, אני חושב שהרבה ממית, זאת אומרת, פחות זוכרים, כמובן שכולם זוכרים את הגמר, אבל ברבע גמר, נגד פרגוואי, הוא הציל פנדל, וספרד שיחקה במחץ, זה היה המשחק הכי גרוע שלה לדעתי, כן. בכל הטורניר, כולל נגד שווייץ אפילו,
כן.
נגד פרגוואי ברבע גמר, וקסיאס הציל אותם, הוא נתן טורניר מדהים, לא ספג בנוקאוט, הוא לא ספג גם בנוקאוט של 2008 לדעתי, יורו 2008. כמה שוערים אתה מכיר שעשו
לא
דבר
אני
כזה?
אני לא מכיר, ונסיים בקסיאס רק באותה תמונה, מסתיים המשחק, והוא כבר עם חוגגים, ומי שהייתה שדרת הקווים של הטלוויזיה הספרדית ששידרה את המשחק, הייתה בעצם חברתו, היום אשתו, אם ילדיו, שרה קרבונרו, והיא באה לראיין אותו, והוא לא מסוגל לדבר. אז הוא מתחיל לבכות ומנשק אותה. זו תמונה בלתי נשכחת.
זה אחת התמונות באמת היפות של הטורניר הזה.
טוב, נשארנו עם שני האחרונים, אחד מהעבר הרחוק ואחד מההווה. נתחיל עם האגדה, לב ישין. טוב, הרבה אנשים אומרים שהוא השוער הגדול בכל הזמנים. אנחנו לא יכולים באמת להגיד, לא ראינו, זה הרבה לפני זמננו, וגם נשאר מעט מאוד שאפשר לראות מצילומים, ממונדיאל 58 ודברים מהסוג הזה, אבל אין ספק שהוא היה אגדה, השוער היחיד בהיסטוריה שזכה בכדור הזהב, ב-1960.
ועל שמו קרוי הפרס החדש,
על שם השוער הגדול בעולם. לב ישין ששיחק כמובן בנבחרת ברית המועצות האגדית של שנות ה-50 וה-60. האגדה אומרת שהוא עצר 150 פנדלים בקריירה שלו.
כן, אני גם נתקלתי בנתון הזה, בדיוק שבוע שעבר עשיתי זה אייטם קטן באתר, לכבוד 30 שנה למותו, ממש לפני כמה ימים, ב-89 הוא הלך לעולמו.
אגב, אתה יודע, הוא סבל מסכרת, והוא הגיע לישראל לטיפולים, בסוף שנות ה-80,
לא
טופל
ידעתי,
כאן,
לא
כן,
ידעתי.
בישראל, דוקטור מקרוסנובסקי מאוד מאוד סייע לו באותה תקופה, כן, כן.
אפשר כמובן למנות את כל ההישגים שלו, זכייה במשחקים האולימפיים ב-56, ביורו 60, אבל הסיפור, אני חושב, שהכי מסמל מי היה לב ישין, זה לפני כמה שנים רוסיה אירחה את המונדיאל, ו...
לפני שנה וחצי.
לפני כמה שנים, כן, סליחה, שנה וחצי. הכל היום נראה
הכל
יותר...
הכל משתנה, והכל התחושת הזמן פה.
לא, אבל אני אומר, רציתי להגיד לפני כמה שנים, כי לפני כמה שנים בעצם, לקראת האירוח של רוסיה, אז בעצם כל מדינה מארחת מוציאה איזשהו פוסטר, והפוסטר של... זה פריט לאספנים,
כן, כן,
עד עצם היום הזה. הפוסטר היה תמונה של לב ישין. עכשיו, מה הקשר בין שנות ה-60 לימינו אנו? ואני חושב שזה מסמל הרבה מאוד, גם כתבו על זה מאמרים. ישין סימל את ברית המועצות, זאת אומרת, הוא היה סמל של ברית המועצות, סמל ספורטיבי.
הצלחה של ברית המועצות.
הצלחה של ברית המועצות, הוא היה תמיד הפנים היפות שלהם. למרות שהוא, אגב, הוא היה כל הזמן התלבש בשחור, הוא היה הכביש
הפנטר השחור.
הפנטר השחור.
הפנטר השחור.
או הכביש השחור, גם זה. הוא סימל, בעצם, גם יש בזה איזשהו היגיון, שאתה חושב על זה ששוער, למה לקחת שוער כסמל בתקופה הזאת של ברית המועצות? כי שוער מסמל עוצר את הכדורים ועוזר ליתר השחקנים, לעומת שחקן התקפה שנחשב יותר אינדיבידואליסטי. אז ישין, והיום הרי פוטין וכל הממשל ה... כל השלטון של פוטין, של רוסיה תחת פוטין, זה שלטון שמנסה להחזיר את הערכים הקודמים של הערכים, לא קומוניזם, כי קומוניזם זה לא...
כן, אבל הפטריוטיות.
הפטריוטיות, להציג את הפנים היפות של את הקולקטיביזם שהיה, ובמידה רבה, לב ישין סימל את זה, באמת לא היו דמויות מברית המועצות ברמה ספורטיבית, שהגיעו, נראה לי, לקרסוליים שלו ככוכב...
כוכב עולמי. כוכב עולמי. תשמע, הוא היה דמות נערצת בכל העולם באותה תקופה, בשנות ה-60.
ואנקדוטה מאוד, שבעצם מסמל את הכל, לדעתי, בן אדם שהלך לעולמו בשנת 89, בלוויה שלו הגיעו באמת שואי עולם, מה שנקרא, הגיע קרויף ופלא ובקנבאו, 100,000 איש הגיעו ללוויה שלו. וגם הלוויה שלו, אגב, הוא גם מת, שים לב מתי הוא מת. הוא מת בשנה שברית המועצות, עכשיו אני חושב על זה.
שברית המועצות התפרקה.
התפרקה, אז...
סוג של סמל של עולם הולך, עולם שנעלם, ועולם שכבר לא קיים, ואנחנו נסיים עם מי ש...
סליחה, הוא נפטר ב-90, אבל...
זה אותו דבר, זה אותו דבר. אנחנו נסיים עם מי שעדיין בכותרות. ג'י-ג'י בופון, הוא לא רוצה לפרוש.
כן, לא רוצה לפרוש.
בין 41.
אנחנו כבר חשבנו שהוא הולך לפריז ופורש שם.
הלך לפריז, היה שם.
כן, חשבתי...
שלון גדול, בואו נגיד את האמת.
נכון, נכון. אז אני חשבתי כשהוא כבר הולך לפריז, אז הוא יסיים שם את הקריירה ויפרוש. הוא חזר ליובנטוס ועכשיו הוא רוצה להאריך את ה...
אבל הוא חזר ליובנטוס בתור סוג של שוער שני.
נכון.
הוא קיבל את מעמדו כשוער שני, ואחת המטרות זה לשבור את השיאים, כל שיאי ההופעות של הכדורגל האיטלקי. זה בעצם מה שעומד לו מול העיניים, בין היתר.
כן, התאווה שלו למשחק לא, לא תמה, למרות שהוא באמת כבר לא הרבה מעבר לסיום.
עכשיו, רגע, שאני אבין, העונה הזאת הייתה אמורה להיות העונה האחרונה שלו, נכון?
אני חושב שהוא חתום, כן, היה חתום לעונה אחת.
אבל בגלל כל פרשת, כל משבר הקורונה וכן הלאה,
כן, יש עכשיו...
בימים האחרונים מדובר על זה שהוא רוצה להמשיך עוד עונה, גם לעונה הבאה.
נכון, יש בכלל עננה על כל ה... אני לא הייתי תופס את כל הדיווחים כרגע כאמינים ורציניים, אני לא באמת...
אוקיי.
חושב שמה שעובר לאנשים עכשיו בראש זה...
מי יישאר ומי לא...
כן, קודם כל צריך לשלם לשחקנים, אבל אני חושב שבופון, לא להתייחס רגע למי הוא היה כמו, זאת אומרת, מה היו היתרונות שלו, אבל אני לא חושב שהיה לו איזה יתרון, איזושהי תכונה אחת בולטת, הוא היה...
הוא היה טוב בהכל, הוא היה טוב בהכל, ואני אגיד לך יותר מזה, הוא אמר דבר מדהים, הוא אמר, כשאני התחלתי את הקריירה, שחקתי עם שחקנים שנולדו בשנות ה-50. כשאני לקראת סיום הקריירה, אני משחק עם שחקנים שנולדו בשנות ה-2000. אמבפה וכן הלאה, אמבפה אמנם 98,
איזה,
אבל...
איזה פרספקטיבה יש לו.
זה מטורף, כמה שנים האיש הזה משחק, ובאיזה רמות הוא משחק, והוא אלוף עולם ב-2006, אבל מעולם לא זכה בליגת האלופות. וראינו כמה פעמים הוא הגיע לגמר ושיחק בגמר, נגד ברצלונה ונגד ריאל מדריד, וכל פעם מחדש סיים בדמעות.
נכון, זה באמת הקטם, אם אפשר לקרוא לזה קטם.
לא קטם, אבל בהחלט משהו שהוא היה רוצה מאוד מאוד לזכות לפחות פעם אחת. וכמו שזה נראה כרגע, אני לא בטוח שזה יקרה.
עוד משהו לגביו, בעצם הוא היה שוער שנקנה באחר בכסף.
יובנטוס קנו אותו מפרמה.
איזה 50 מיליון
יורו. בינתיים עשי הזה כבר נשבר כמה פעמים.
נכון, אבל מה שהיה מדהים זה גם המהלך אז של יובנטוס, ש... פתאום משלמים לשוער כל כך הרבה כסף, זה לא היה, בכלל לא היה בסביבה. עד בעצם, עד לפני שנתיים, השיא שלו החזיק מעמד, למרות האינפלציה במחירים, והיום שחקנים שעולים 100 ו-200 מיליון, זה רק מראה כמה האמינו בו, כמה הוא היה גדול כל השנים האלה, זאת אומרת שכמעט ואף אחד לא התקרב אליו. בדרך כלל יש הרי התאמה בין מחיר לכמה אתה שווה, וזה מוכיח הרבה מאוד דברים על הקריירה שלו.
אין ספק. טוב, יכולנו עוד פה לשבת ולדבר ולדבר, ויש עוד שוערים רבים אחרים שלא הזכרנו היום, אבל אין מה לעשות. אני מקווה שתהנו, או נהניתם מהשעה הזאת שדיברנו פה על השוערים הגדולים והמשוגעים ביותר. אנחנו נהיה פה כמובן גם בשבוע הבא, עם עוד פרק של הנושא המתמיד. דני פורט, המון המון תודה. תודה גם לליז חסון. אנחנו כאן ממשיכים להיות עם אצבע על הדופק, כדורגל, תמיד יהיה. יאללה ביי.